הגענו לדף מ' עמוד א' בשורה 11, תנו רבנן, אפוטרופוסים משלמים מן העלייה, כמו שאמרנו, צריך לשלם את מה שהשור הזיק שחירש שוטה וקטן, אם הם ממונים עליהם, אבל הם משלמים כופר. אם השור מועד שהרג אדם, בדרך הבעל השור צריך לשלם כופר, אפוטרופוסים לא צריכים לשלם לכופר. עכשיו, מה מניחה שהטעם לכך? כי הכופר בא לחפר על בעל השור, קטנים לא זקוקים לכפרה. אז אומרת, מה נתן הכופרה כפרה? מי הוא התנא שסובע שהכופר בא לכפרה, ויית מלאב בני כפרה נינו, ויתומים קטנים לא בני כפרה. המבחיז הזה דעת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בברוקאי, תתני ונתן פדיון נפשו, נאמר בעניין חיוב כופר דמי ניזק. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בברוקאי אומר, דמי מזיק. מה אלה הבא? כמי פגעים לא, האם בזה לא נחלקו? כלומר, דמי ניזק הכוונה, בעל השור צריך של מיושע המת כשוויו הכספי של המת. ולפי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בברוקאי, כמו דמי המזיק, כפי שוויו שלו. אז לכאורה בזה נחלקו. רבנן סברי כופר ממונה הוא, חכמים סוברים, תנא קמא סובר, שכופר הוא תשלום ממוני, כתשלום נזקים, לכן תשלום על פי שוויו של הנזק. כמו שמשלמים הנזקים, אבל רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בברוקאי, שהוא אומר שהמזיק כופר כפרה, הוא אומר הכופר הוא כפרה, לכן יש לשם את כפי שוויו של המזיק. בעצם הוא זקוק לכפרה, לכפר על נפשו. אמר הפאפה לא, באמת כולם לא כופר כפרה, באמת כולם מסכימים שתשלום הכופר זה כפרה. מה נחלקו? אחר בא כמפלג רבנן סברי בדי נזק שמינן. חכם אומרים שיש, צריך להעריך, לשום את הכופר על פי שוויו של הנזק, בלי קשר, כך תהיה כפרה למזיק. כולם הסכימו שזה כפרה, השאלה מה גורם לכפרה? האם שוויו של הנזק או שוויו של המזיק? לפי חכמים, בדי נזק שיימינן. רבי ישמעאל, בעוד שרבי יוחנן בברוקאי, בדי מזיק שיימינן. צריך לשום דווקא לפי שוויו של המזיק. עומד גם הייתם דרבנן, מה הטעם שחכמים ששמים בנזק? נאמרה שיטה למטה, לגבי חיוב הכופר, כופר יושט עליו, נאמרה שיטה למעלה. לפני כן, הפסוק שעוסק בתשלומי נגיפת אישה הרע, שם נאמר גם לשון הזו, של שיטה, כאשר ישית עליו בעל האישה, אז מה להלם דניזק, כמו ששם לגבי האישה הרע, השומה על פי שוויו של הנזק, כלומר הוולדות, שם נאמר בתורה, אף כאן בדניזק. ורבי ישמע, בלא של רבי יוחנן בברוקאי, הוא אומר, כתוב, ונתן פדיון נפשו, וזה עוסק בכופר, כלומר הנותן, המזיק צריך לתת לפי ערך נפשו שלו, זה הכל כפי ערך המזיק. ורבנן מה יגידו על דבר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בברוקאי, אין פדיון נפשו, כי זה נכון, כתוב פדיון נפשו, אבל מי הוא כשיימיה בדי נזק שמי, נכון, מדובר על כפרה עבור נפשו של המזיק, אבל השאלה איך מעריכים, איך הוא מקבל כפרה, כשאנחנו שמים, כשאנחנו מעריכים את דמי כפרתו, אנחנו עושים את זה על פי שוויו של הנזק. משבח לרב לרב נחמן בדי רב, רב השיבח באוזני רב נחמן את רב אחא בר יעקב, זה אדם גדול, הוא אמר הוא אדם גדול וכולי, אז אמר לרב נחמן רב, כשיבוא לידך אביו לידי, כשיבוא, שיגיע אצלך, אז תגידו, לבוא אצלי. כי אתה לגבי, כשיגיע רב אחא ביעקב, אז אמרנו רב נחמן, באמיני מילתא, תשאל אותי דבר הלכה. באמיני, שאל אותו, שור של שני שותפים, כיצד משלמים כופר? אם יש שני שותפים, שער הקדם, איך משלמים כופר? כלומר, משלם חי כופר, והי כופר, אם שניים משלמו כופר שלם, כופר אחד אמר רחמנה, ולא שני כופרים, צריך לשלם רק תשלום כופר אחד. אם זה חצי כופר, היי חצי כופר, היי חצי כופר, גם בעיה, כופר של המרחמנה ולא חצי כופר. איך הוא יקבל באמת כפרה לנפשו? הוא צריך לשלם כופר שלם כדי לקבל כפרה. התורה לא אמרה שיש כפרה בחצי כופר, אז אם יש שור של שני שותפים שהרג אדם, איך ישלמו כופר? אז הדיאטי וכמיין, בינתיים, תוך כדי זה שישב, שרב נחמן התיישב, לעיין בשאלה, אמר לי, שאל אותו רב אחא בר יעקב, שאלה נוספת. נען כתוב במשנה בערכין, חייבי ערכין. אותם התחייבו בנדרי ערכין, ממשקינים אותם, כלומר, גזברי הקדש. תופסים מהנכסים שלהם כמשכון. נדר שערכין עשה, שאדם נודר לתת ערכו, ערך חברו וכולי. הוא מדובר בסופו של דבר בחיוב ממוני, שאין בו כפרה. אז לכן חוששים שמא האדם יאחר את הנדר. לכן כדי לוודא את זה, גזברי ההקדש תופסים מנכסי הנודר כמשכון. זה מה שנאמר ממשכין מאותם. אבל חייבי חטאות והאשמות, אנשים שחייבים קורבנות להביא קורבן חטאת והאשם, אין ממשכינים אותם. למה? מכיוון שהקורבנות האלו צריכים לכפרה. אנחנו לא חושבים שיאחרו, אנשים רוצים כפרה בסופו של דבר, ולכן יביאו מעצמם, אין מה למשכן אותן. עכשיו, מה לגבי חייבי כופרים מהי? מי שחייב כופר, האם בעצם צריכים למשכן את בעל השור או לא? או יותר נכון, האם רשאים יורשי הנהרג למשכן את בעל השור? אז כן, זה כפרה, הוא בחטאת האשם דמי, אם זה מכיוון שזה כפרה, זה כמו חטאת האשם. ומילה מחמרך מרלה, ומילה חמור על דבר ביני בעל השור, ולכן יש לסמוך על כך, שישלם את הכופר ולא בא למשכון, לא צריך למשכן אותו, עוד דין מה? כיוון לחברי הוא דבאי מית ולי, מכיוון שלחברו הוא צריך לתת את התשלום, זה לא לתת להקדש, לא לתת לבית המקדש, לתת לחברו, אז אולי זה נחשב ממון, אבל לא לגבוה, זה תשלום ממון, ולא כמו התחייבות ממונית לגבוה להקדש, ולא חמירה, בעצם זה לא כל כך חמור בעיניו, יש לך שם התרשל מלשלם, הוא בא למשכון, לכן בעצם צריך למשכן אותו. אינמי, כיוון דהו לא חטא, בעל השור עצמו לא חטא, השור הרג, אבל הוא עצמו לא חטא, ומנמון יודע, זה רק הממון שלו הזיק, כלומר השור שלו הרג אדם, הוא לעצמו לא. אז אולי זה לא חמור בעיניו, זה עוד סיבה למה זה לא חמור בעיניו כל כך, לא חמי מילתא אילאווה, הוא בא עם השכון, לכן צריך למשכן אותו. אז אמר לי, שיב כאן, הסתגר בכמה הייתה, זה מה שהוא שאל את רבה, ככה רבה אחר ברקוב שאל את רב נחמן, אמר לו רב נחמן, תניח לי, אני כבר נסתגרתי, כלומר התיישבתי לעיין, התרכזתי כל כולי לעיין בשאלה הראשונה, אז אין לי עדיין מה להשיב על השאלה השנייה. שלמדנו במשנה ובגמרה, אם כניסת השור תחת רשות חדשה, משנה את מעמדו של השור. תנו רבנן שאלו בחזקת טעם נמצא מועד, פעמים משלמים חצי נזק ושואל משלם חצי נזק. הוא עד בבית השואל, החזירו לבעלים, בעלים משלמים חצי נזק ושואל פטור משלם כלום. פה שני חלקי הברייתא והגמרא תדון בזה בהרחבה. החלק הראשון של הברייתא, אם אדם שאל מחברו שור בחזקת טעם, תוך הנחה שהשור הוא טעם, ונמצא באמת שהוא היה מועד, ונגח ביותו ברשות השואל, שהוא לא ידע על מועדותו, למה הוא לא ידע על מועדותו? כי הוא שאל אותו בחזקת טעם, אם היה יודע שהוא מועד, היה שומר עליו יותר. אז בעלים משלמים חצי נזק, שואל משלם חצי נזק, ונראה בגמרא למה. כלומר בפשטות, מתוך מחשבה שהשור טעם, אז השואל לא טרח לשמור אותו וכולי. מכיוון שקיבל לעצמו שמירת שור טעם, אז הוא עדיין חייב בחצי נזק, לכן הוא משלם חצי נזק. ובעלים כמובן צריך לשלם את החצי נזק השני. זה לגבי החלק הראשון של הברייתא, שהגמרא תרחיב על זה קודם. אם הוא שאל שור טעם והוא עד בבית השואל, אם באמת הוא שאל שור טעם, אבל הוא נהיה מועד, כלומר בעוד שהשור היה ברשות השואל, נגח שלוש פעמים, ונהיה מועד ברשות השואל, והחזירו לבעלים, ועכשיו נגח ברשות הבעלים, בעלים משלמים חצי נזק, ושואל פטור לשלם כלום. למה? על ידי חזרת השור לבעלים, נכנס תחת רשות חדשה, רשות הבעלים. עכשיו באמת אנחנו נראה את ההרחבה בדבר הזה בגמרא. אז כל כך גמרא דנה בחלק הראשון של הברייתא אמר, שאלו בחזקת טעם נמצא מועד, בעלים משלמים חצי נזק ושואל חצי נזק. עמי, למה חייב השואל לשלם בכלל? הרחל יכול לפתור את עצמו בזה שלא התכוון לשמור, לא התכוון בכלל לשאול ולשמור שור מועד, הוא רצה רק שור טעם. אילי מלא, תור השאילי, אריה לא שאילי. יכול להגיד, אני רציתי לשאול תור, לא אריה, שהוא נוגח וכדומה. לכאורה צריך לפתור את השואל לגמרי מתשלום. אז אמרה והחמה יזכירן שהכיר בו שהוא נגחן. נכון. הוא רצה לשאול שור טעם, והוא ידע שהשור הספציפי הזה נוטה לנגוח, לכן לא יכול לפתור את עצמו בטענה שלגמרי יופתע, וכאילו אני רציתי לשאול שור ולא אריה. עומד עדיין יכול להגיד, נאמה לי, טעם שאיל, אם מועד לא שאיל, יכול עדיין להגיד, בסדר גמור, שאלתי טעם, אבל לא מועד לא שאלתי, לא קיבלתי על עצמי מראש לשמור על שור מועד, למה אני צריך לשלם? עומד גם שום דאמר לי, סוף סוף, אי טעמה, אבל כי בכל מקרה, קיבלת על עצמך טעם, פלגה נזקה בית שלומי. גם אם הוא היה טעם, היית צריך לשלם חצי נזק. אז השאלה, מן להזיל שלם, פלגה נזקה, גם עכשיו. באף שבאמת היה מועד, תשלם את החצי הנזק שלך. אבל עדיין השואל יכול להגיד, נאמה לי, אי טעמה, אבל משתלם מגופו. יכול להגיד לו, השואל הבעלים, הרי דינו של חצי הנזק משתלם מגוף השור. לפי טעם זה משתלם מגוף השור. עכשיו שהשור מועד, אני צריך לשלם חצי, אז נזקו משתלם מן העלייה. אז מותר לי בעצם לשלם חצי נזק מכיסי ולא מגוף השור. התשלום הזה לא קיבלתי על עצמי. אבל גם טענה הזו יכול הבעל השור לפרוח אותו ולהגיד, משום דאמר לי, סוף סוף עד לפתור הבית שלום מדלידים, מה זאת אומרת? בסופו של דבר, אפילו דמי הנזק משתלמים מגופו של השור, לא היית צריך לשלם לי? מה זאת אומרת? אתה אומר, אני אקח את זה מגוף השור, השור שייך לי, לא שייך לך, אתה צריך לשלם חצי. בכל מקרה היית צריך לשלם לי, זה לא משנה. אז נעים עליה, השואל הבעלים יכול להגיד אם טעם הווה מודינו ומה פטרינה. יכול להגיד, אם באמת השור היה טעם, אז הייתי מודה בפשיעה, ובכך הייתי יפטר מתשלום, מכיוון שמדובר על כנס, המודה בכנס פטור. לא קיבלתי על עצמי אחריות לתשלום כזה שאי אפשר להיפטר ממנו על ידי הודעה, כך יכול להגיד. אפילו מאן דאמר פלגא נזקא ממון, גם אם תגיד שתשלום חצי נזק הוא לא קנס, אלא ממון, כמו שראינו שנחלקו בזה בתחילת המסכת, אז יש לו טענה אחרת, נאמר לי יכול להגיד, אי טעם הוא, אבל מעריק נעלה לאגמה, אם זה באמת שור טעם, אז הייתי מבריח אותו על האגם שלא יוכלו למצוא אותו ולא יגבות מגופו של השור, מכיוון שבטעם גובים גופו של השור, בעצם יכולתי לעשות פעולה כזאת שיגרום לי שלא יוכלו לגבות מגופו של השור. לא קיבלתי אחריות תשלום כזה נזקי שור מועד שאי אפשר להיפטר ממנו על ידי הברכת השור לאגם. אומרת הגמרא, אלא מה אנחנו עוסקים? כאן אנחנו מה יסקינן? כגון דאקטים בדינה ותפסה, כאן מכיוון שהקדים בית הדין ותפס את השור קודם לפני שהספיקה, לפני שהשואל יכול היה בעצם להבריך אותו לאגם או להודות. כלומר, מכיוון שהשור נתפס מיד בידי בית הדין, השואל לא יכול לטעון אף אחד מהטענות האלה, שהיה מודה או שהיה מחביא אותו, לא יכול לטעון שהיה מודה, מכיוון שההודעה לא מועילה לפתור מקנס, אלא אם לא היה המעשה ידוע לפני כן לבית הדין. כאן שבית הדין תפסו את השור, ודאי שנודע להם. וגם מכיוון שיודעים על היודעים, גם מכיוון שהשור פה, הוא לא יכול כמובן להבריח את זה. אז אין לו פה שום טענה. אבל עכשיו עומד, כמו, אם ככה שבית דין תפסו את השור, בעלים המים של עכשיו הבעלים, למה הם משלמים חצי נזק? צריך להגיד הפוך, למה הבעלים עכשיו צריכים לשלם חצי נזק? נאמר, יגידו לו שואל, התפסת לתורה בידי, ביד המן, דלא מציע להשתהו בדינה בידי. אתה התפסת, מסרת את שורי, את ידיו שמישהו לא יכול להתעיין עמו. כלומר, עכשיו שהשור נתפס על ידי בית דין, אין לי אפשרות לפתור את עצמי את השלום, ככה הבעל השור יכול להגיד. אם היית מחזיר לי את השור, אחרי הנגיחה, לא הייתי צריך לשלם כלום. עכשיו, אתה תשלם את כל התשלום. אבל אומרת, כלומר, גם הטענה הזו לא טובה. בכל זאת, בעלים חייבים לשלם בחצי נזק. משום דבר, יכול השור להגיד לו, אי הדרתי נהלך אם הייתי מחזיר לך, להבינה חב ושקלה, בכל מקרה לא היו בית דין נותנים אותו ממך. מכיוון שבכל מקרה היית מפסיד את השור, הרי בכל מקרה הבית דין היה לוקח ממך. הרי מדובר על שור מועד, היו לוקחים ממך בכל מקרה את התשלום. אז למה אני צריך לשלם את כל התשלום? בכל מקרה אתה צריך לשלם את התשלום. ונאמר לי, אמר לו הבעלים השואל, אי הדרתי נהלך, הווה מארקין להגמר, אז יגידו הבעלים, אבל מה זאת אומרת, אני יכול היית לקחת את השור לאגם, עכשיו הבעלים אמרו מזה לשואל, ולכן למה אני צריך לשלם חצי? אבל הוא אמר לו, משום אמר לי, סוף סוף למה עלי אהב ומושלמי, בכל מקרה שור מועד, ממיטב נכסים משלמים, לא מגוף השור, לכן מה זה משהיית לוקח את השור לאגם? זה לא מועיל, בכל מקרה אתה צריך לשלם מכיסך, מדברים אחרים. עומד לו, אני חייך עדיד לנכסה, עומד לו, טוב, כל זה אם יש לו נכסים אחרים, איך עדיד לנכסה? מה יגיד למה? אם אין לו נכסים אחרים, אז באמת מה השור יכול להגיד לבעל השור? משום אמר לי, יכול לומר לבעלים, כי איך אתה משתבין לי דרך, אחר משתבין לאח, כמו שאני משועבד לך להחזיר לך את השור, כך אני משועבד להוא, לנזק, לתת לו את השור, או במקרה זה לתת לבייטינג, שיגבו מהשור, לפי שאתה חייב, כי אתה חייב לו דמי הנזק, אני חייב לך את השור, אתה חייב לו דמי הנזק. בכל, אז בעצם יוצא שאני חייב לו. זה מה שאמור רבי נתן, אמר רבי נתן, נתניה רבי נתן, אומר, נעני נושה בחברו מנה, וחברו נושה בחברו, רובן נדבה לשימון ושימון נדבה ללוי, מניים שמוצאים את המנה מזה מלוי נותנים באופן ישיר לזה ראובן, דבו דבר, ונתן השם השם לו. אז אפשר להגיד, מכיוון שהשואל חייב לבעלים, והבעלים חייב לנזק, הוא חייב השואל גם לנזק ולא רק לבעלים. לכן בעצם, מכיוון שמותר לו לתת את השור לידי הנזק, הבעלים לא יכולים לטעון על כך שהשואל לא יחזיר את השור לידיו, אלא נתן לבית דין. עכשיו החלק השני של הברייתא, הוא עד בבית השואל, אם השור נהיה מועד בית השואל, והחזירו לבעלים, בעלים משלמים חצי נזק, ושואל פטור מלשלם כלום. אומרת, מהסיפה אז בגלל רשות החדשה, רשות משנה. ריש הרשות אינה משנה. בספר כתוב מפורש, רשות משנה. הוא חוזר לתמותו, ולכן בעלה משלמים חצי נזק, והשואל פטור מכלום. אבל בריש שלמדנו הרשות לא משנה. הרשם מדובר על שור מועד, שהוא שאל ונגח כשהיה ברשות השואל, שהנזקה משלמים נזק שלם. למה? לכאורה הוא שינה הרשות כשהוא הגיע לבית השואל. אמר ביוחנן, תברא מי ששנה זו לא שנה זו, שתי הפסקאות בברייתא לא נשנו על ידי אותו טענה. רבא אמר מדרש הרשות אינה משנה, סעיף אינה רשות אינה משנה, אפשר להסביר, מכיוון שתחילת הברייתא עוסקת ברשות לא משנה מעמדו של השור, גם הפסקה האחרונה מדובר על רשות לא משנה. סעיף אנטה, מה הספר של הברייתא שהורה טענה שהשור חוזר לתמותו כאשר הוא חוזר לרשות בעליו? משום דאמר ללאו כל כמנח דמייעד לילד תורי, כלומר אין בכך הוכחה לילד שורי, כלומר בדרך כלל אין שינוי הרשות משנה מעמדו של השור. אבל מכיוון שהוא עד בבית השואל, נוצר הבדל לפי הרשות בה נמצא השור, כל עוד הוא נמצא בבית השואל, שהמועד, אז דינו כשור מועד, והשואל משלם נזק שלם. אחרי שיחזור לרשות בעליו, הוא תם כבתחילה, כי אין בכוחו של השואל לעשות השור למועד שיהיה שוב ברשות בעליו. למה? מי שאינו בעל השור, לא תורח לשמור אותו כראוי, כך יכול לטעון כלפיו. לכן גם אם תגיד שרשות לא משנה, עדיין הוא יכול לטעון הבעלים לשואל, אין בכוחך להפוך את השור של למועד. ורפאב אמר מדי סייפה רשות משנה, אפשר להגיד מסייפה מזה שהסייפה רשות משנה במדור של השור, רי שנה מדווקא רשות משנה, רי שהיינו טעם, מה הטעם שאתה נורא שאף אחד כנצת השור רשות השואל נשאר בחזקת מועד, כי באמת זה לא של השואל בכלל, הוא לא שינה רשות, פשוט לכל מקום שהולך שם בעליו עליו, הרי אנחנו דיברנו שאם רשות משנה או לא, כל זה, אם אכן הרשות משנה, אם אכן יש פה רשות חדשה, אם אין רשות חדשה היא לא משנה, פה ברגע שהוא שאל את השור עדיין ברשות בעליו, כל מקום שהולך השור, שם בעליו עליו, אז גם עכשיו שהוא יש לשואל אחריות עליו, הוא עדיין נחשב כשור של בעליו, ולכן אין פה בעצם כל שינוי רשות. עוד אמרנו שור ההצטדין, שהרג אדם אינו חייב מיטה, כתוב כי יגח שור, משמע שאין חייב מרגח מחימת שהביאו אחרים לנגוח, איבאילו, מה הוא לגבי המזבח? האם שור ההצטדין מותר לו אותה לגבי המזבח? האם דינו כמו שור שנגח מרצונו ומיד אדם שפסול למזבח? או כשר למזבח, אז רב אמר כשר, שמואל אמר פסול, רב אמר כשר, אנוסו, ואנוס לנגוח, אין דינו כמו שנגח ברצונו, ושמואל אמר פסול שהרי נאבד בו עבירה, כל בהמה שנעשתה בו עבירה, אז הוא כבר לא קשה לקורבן. מייתי וכתוב הברייתא, מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן תקריב לקורבן חם, מן הבהמה להוציא את הרובע, בעל חי שרב האדם ואת הנרבה לאדם, מן הבקר להוציא את הנאבד, נאבד עבודה זרה, מן הצאן להוציא את, את המוקצה, מי שהופרש להקרבה לעבודה זרה, מן הצאן להוציא את הנוגח, בעל חי שנגח אדם והרג אותו. כל בעלי חיים אלה פסולים להקרבה. אמר משום, אם נאמר רובע, למה נאמר נוגח? אם נאמר נוגח, למה נאמר רובע? לכאורה מספיק למת אחד, ונלמד גם את השני. למה? שניים הללו התמעטו, רובע ונרבה, הוא שור שנגח והמית, שווים לגבי חומרת העבירה, דינם שווה, סקילה. לכן מספיק למת אחד, ונלמד גם את השני. אז פה אומרת הברייתא, ושיש ברובע שאין בנוגח, ויש בנוגח שאין ברובע, יש חומרה לכל אחד. רובע עשה בו אונס כרצון, התורה החשיבה רביעה שנעשתה באונס, כי רביעה ברצון, שאדם רבה בהמה, אז הבהמה היא אנוסה, אף על פי כן עשה אותו כמרצון. לעומת זאת, נוגח לא, בסע, לא עשה באונס כרצון, רק שור שנגח מרצונו ומית, אז נסכל. הרי שעניין אונס, אונס כרצון, חמור רובע מהנוגח. נוגח משלם כופר, רובע אינו משלם את הכופר. לפי רח, הוא צריך לומר רובע והוא צריך לומר נוגח. אז הנה מפורש בברייתא לכאורה, קטן למיית, רובע עשה באונס ברצון, נוגח לא עשה באונס ברצון. לאיזה הלכה נאמרה, למה היא חטאת? לאו לקורבן? הברייתא אומרת מפורש, שור שנגח באונס, לא כמו שור שנגח מרצונו, ניתן להביא אותו לקורבן. כמו שאמרנו שעשינו אונס כרצון, ואחלה לגבי רובע, לא לגבי נגיחה. אומרת מה לא, מה שהברייתא דיברה, לא דיברה על כשרות לקורבן, אלא לקטלה, דיברה על חיוב סקילה של שור שנגח. הברייתא אומרת ששור שהרג אדם, לא חייב מיתל אם כן נגח ברצון. אבל לא דיברה בכלל כשרות לקורבן, ואחלה מסתבר כך גם מסתבר, דיה אמרת לקורבן, נוגח לא עשה בו אונס כרצון, לאו אונס דידקטיב, לאו רצון דידקטיב, מה זאת אומרת לא עשה בו אונס כרצון, בכלל לא כתוב שום דבר לגבי קורבן בתורה. לא הדין של אונסו כתוב, לא הדין של רצון כתוב. איך הברייתא יכול לומר שהתורה חילקה בין אונס לרצון, אם התורה בכלל לא עסקה בזה לגבי כשרות הקורבן. אלא לאו לקטלה, לוודאי שהתורה עסקה בעניין קטלה, בעניין האם השור נסכל או לא, ובזה עוסקים כאן. עוד למדנו בסוף הברייתא אמר מר, נוגח משלם את הכופר, רובע אינו משלם את הכופר, איך ידע, מה מקרה שהוא נוגע אליו ואומר הברייתא בעליו, בעליו של רובע לא משלם את הכופר. הנה, רבה וקטלה הם הכוונה, מקרה שהשור רבה אישה, ואתה ככה רג אותה, אז לא ייתכן שבעליו לא משלם את הכופר. מה לקטלה בקרן, מה לקטלה ברביעה, מה זה משנה איך הוא נהרג, אם בקרן או ברביעה. אלא דרבה ולא קטלה, הכוונה שהוא רבה אותה ולא הרג אותה. היי, זה לא משלם כופר משום דלא קטלה הוא. הסיבה שלא משלם כופר זה בגלל שלא הרג אותה. איזה מקרה אומרים לא משלם את הכופר? זה צריך מקרה כזה שצריך היה לשלם את הכופר, שהיה פה הריגה. אמר בעל העולם דרבה ולא קטלה, דעתיו לבית דינה וקטלוה. כלומר, מדובר במקרה שהשור רבה ולא הרג אותה. אז איך נחשב פטורו של בעלים מכופר לכולו בדיני רובע? מדובר במקרה שהאישה נרבעה לו מרצונו, דעתיו לבית דינה וקטלוה. ולכן הביאו אותו והרגו אותה על כך. מכיוון שאישה נרבעה מרצונה והרגו אותה בבית דינה לעבירה הזאת, מה עוד אתם יכולים לומר כמאן דקטל אדם? זה כאילו הוא הרג אותה, ולכן בעליו יצטרכו לשלם כופר, ככה יכולנו להגיד. כמה שמלן שלא ככה, מקרה כזה פטור מכופר, וזה באמת הכולה בדין רובע. רב אמר לעולם דרבה וקטלה, מדובר מעד רבה. רב אומר, אפשר להגיד, מדובר במקרה שהשור רבה אותה, ואכן הרג אותה. דקקה שלך, מה לקטלה בקנה, מה לקטלה ברביעה, קרן, כוונתו להזיק, יש באמת הבדל, שהבדל אם הרג אותה על ידי קרן, הרג אותה על ידי רביעה. קרן, כוונתו להזיק, לכן אמר בו חיוב כופר. היי, כוונתו להנעת עצמו, לכן פטור בעליו מכופר. במאי כמפלגי, ברגע שדרסה לגבי תינוק בחצר הנזק והרג אותו לבי בשלם כופר, למרות שמעשה זה אין כוונתו להזיק, וראינו כבר את המעשה הזה במשך המסכת, כלומר בהמה הלכה בחצר הנזק ודרסה בדרך חילוכה על הילד, על תינוק ומת, אז לבי בשלם כופר לפי רב, ולא משלם כופר, כיוון שלא הייתה כוונתה להזיק. תנא כבתי דרב, שור האצטדין אינו חייב מיתה וקשה לגבי מזבח, בני שכי מעושה, כלומר ראינו רב מחלוק רב ושמוע לגבי שור האצטדיון, האם קשה לקורבן, יש פה ברייתא מפורש כמו רב, שור האצטדין אינו חייב מיתה וקשר לגבי קור מזבח, כי מעושה, כמו אונס, כמו שהוא הוכח לכך. הגענו לדף מ"א עמוד א' במשנה, בתחילת עמוד, נראה את ההמשך בעזרת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.